הטור בתחילת הלכות ראש השנה, כבר קראנו את זה פה, הספר איננו לפניי, אז נגיד מהזיכרון. מחפשים ומסתפרים, נוהגים הנהגות של יום טוב בראש השנה על פי הירושלמי, כך כתוב בטור, על פי הירושלמי. ירושלמי לומד לי פסוק, ומי גוי גדול. אשר לא אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אין כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה. אופייה פירוש נימוסיו, מנהגיו. מה שנקרא גם בשפה שלנו אופי. דרכי התנהגות. אין כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה. ונוהג שבעולם, אדם שיש לו דין, בטבע הדברים, אדם שיש לו דין לא שם לב לחיצוניותו, לא אכפת לו איך שהוא נראה, לובש. העיקר להיות לבוש, זה לא, הוא לא שם לב להתהדר באיזה אופן. להפך, לובש שחורים, לא לובש בגלל, הוא לא לובש, לא לבוש חגיגי. הוא מצטער, הוא עצוב, הוא מתוח, הוא מוטרד, הוא דואג. ישראל אינם כן, כך כתוב, ישראל אינם כן, אלא אנחנו יודעים שיש דין, אנחנו יודעים שהדין הוא חמור מאוד, אנחנו יודעים שהדין הוא דין לחיים ולמוות. זה דין, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, והדין הזה מונע אותנו, כמו שכתוב מפורש בגמרא, הדין הזה מונע אותנו. למרות שדעת מלאכי השרת אינה כן, אבל הדין הזה מונע אותנו מלהגיד שירה בראש השנה ויום הכיפורים. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה אין ישראל אומרים לפניך שירה בראש השנה ויום הכיפורים. זאת אומרת, דעתם של מלאכי השרת היא שמן הראוי כן לומר שירה בראש השנה ויום הכיפורים. זה יום הדין, אבל זה יום טוב. הקדוש ברוך הוא עונה להם, למלאכי השרת, שזה לא מן הראוי. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי. זה לא זמן, זה לא מצב לומר שירה. לפי שאלו, בלשון הרמב״ם, לפי שאלו ימי תשובה, יראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. שירה נאמרת מתוך שמחה יתרה. הימים האלה הם לא ימי שמחה יתרה. אפילו אחי, משמע, שמחה יתרה לא, אבל שמחה כן. ראשונים נחלקו, הזכרנו כבר. הראש מביא בשם הגאונים לומר גם בראש השנה ויום הכיפורים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום הזיכרון הזה או את יום הכיפורים הזה. אנחנו לא נוהגים כך, אבל לאט הרבה מהגאונים כך הנוסח, כמו ביתר ימים טובים. זאת אומרת, יש כאן מקום יש כאן מקום, יש כאן מקום לשמחה, לשמחה, לשמחה כן. אבל הרמב"ם מוסיף, אלו ימי תשובה, יראה ופחד, ולא ימי שמחה יתרה. לא שמחה יתרה, שמחה מתפרצת, שמחה גדולה, שמחה שמחייבת לומר שירה, חייבת לומר הלל. לא ימי שמחה יתרה. אפילו האחי, אבל אנחנו נוהגים מנהג יום טוב. כן, יום טוב, בלי הלל, אבל יום טוב. גם זה צריך בירור. טוב, נראה אולי בהמשך. ישראל אינם כן, כך כתוב. ישראל אינם כן. והדבר הזה הוא נשמח על הפסוק, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו וכל קוראינו אליו. לא הזכרנו, מזכירים את זה כמה פעמים, הזכרנו כאן דבר שכתוב זה כתוב בטור בתף קוף פא, והבית יוסף מסביר במקום, שם באותו מקום. בית יוסף אומר דברים שאלמלא היו כתובים, בוודאי היה אסור לומר אותם. לנו עצמנו היה אסור לומר דברים כאלה. הפירוש של מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, הוא אומר, משמעות הפסוק היא, אנחנו כמו שני אחים שנתגדלו בבית אחד, גדלנו עמו יחד, גדלנו עמו יחד. וכששניים גדלים בבית אחד יחד, הם מכירים היטב היטב זה את זה. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, זאת אומרת, אנחנו גדלנו יחד. אנחנו גדלנו יחד. ואנחנו יודעים את אופיו כביכול, אופיו, דרכו, מנהגיו, אנחנו יודעים את עומק רצונו. אנחנו מכירים אותו היטב, היטב. יודעים את עומק רצונו. היה מן הראוי לומר, בפשטות, היה מן הראוי לומר שהדבר הזה, בנוהג שבעולם, אדם שיש לו דין, זה משפט. משפט בבתי משפט של הארץ. בתי משפט. אז בבתי משפט זה כך, אבל במשפטי שמיים זה לא כך. לא כך כתוב. ההבדל הוא לא משפטי שמיים ומשפטי ארץ. ואם יש הבדל, אז ההבדל הוא להפך, לחומרה במשפטי שמיים. ההבדל הוא בין ישראל לעמים. ישראל אינם כן. אנחנו גוי גדול, אנחנו גדלנו איתו ביחד. אנחנו יודעים רצונותיו, מכירים אותו, ויודעים שהוא רוצה שכשהוא שופט אותנו, אז הדבר הזה יהיה בשבילנו יום טוב. זה צריך להיות בשבילנו יום שמחה. ישראל אינם כן. הדבר הזה הוא מבדיל בין ישראל לעמים. מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. ההבדל הוא לא בין משפטי בשר ודם למשפטי שמיים. פסוק, שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך השם. יש עוד פסוקים דומים, אבל משפטיך השם זה סיבה לשמעה ותשמח ציון ולבנות יהודה שתגלנה למען משפטיך השם. משפט זה דבר שגורם חרדה, גורם חרדה, גורם תרדה, גורם סך הדעת. כן. כל מה שהפך שמחה. לישראל זה גורם שמחה, לנו זה גורם שמחה. והדבר הזה הוא המבדיל בינינו לבין אומות העולם. זה דבר שהוא מיוחד לנו, לנו. הטור מסיים, הטור בשם הירושלמי מסיים. מחפשים, מסתפרים, נוהגים מנהגי יום טוב. כי סוף דבר, בטוחים שיעשה להם נס. כאן, כן. לכאן נכנס גורם, שהגורם הזה הוא סתום, לא מובן. מניין הביטחון, אם הדבר הזה הוא נס, מניין ביטחון. ומה יסקינה? בטוחים שיעשה להם נס. אם אנחנו זקוקים לנס, אין סומכים על הנס, ובוודאי שלא שמחים קודם בואו. מניין לנו? מניין לנו? הרי זה נס. משהו, קצת, לנסות להבין אנחנו. אנחנו בעניותינו, אנחנו רחוקים מרוממותם של הדברים, אבל כיוון שהדברים הם חלים עלינו, אנחנו הנידונים, ואנחנו עומדים לפני המשפט. לא הזכרנו עיקר עניין המשפט של ראש השנה. הוא לא ש... מעמידים אותנו לדין. אין סיבה. אין סיבה אנחנו. לא מעמידים אותנו לדין, וגם לא כתוב כך במשנה. כבר הזכרנו, משנה ידועה, בארבעה פרקים העולם נידון. שוב, בפסח על התבועה, פסח זמן תבועה, ויש דין על התבועה שנבראת. איך היא תעלה? איך היא תעלה? אם היא תעלה, ואיך היא תעלה? עצרת, זמן פירות האילה, יש דין. הדבר נברא, הדבר יוצא לגילוי, ויש דין באיזה אופן, איך יעלה יפה או לא יעלה יפה, אם יעלה בכלל. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. לשון שונה, לשון אחרת מיתר הדינים. שם הדינים, כן, יש נידון, נידון. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ולא כתוב שמישהו נידון פה. גם לא כתוב על מה הוא נידון. הדין הוא חיים ומוות. צריך היה להיות כתוב בראש השנה דנים לחיים ולמוות. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. זה לא כתוב. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. ובחג שוב נידונים על המים. תבועה, על התבועה דנים. פירות האילן, עליהם דנים. על המים דנים. לא כתוב שדנים על האדם. כתוב שהם עוברים לפניו כבני מרון. עוברים לפניו כבני מלך. משמע, שבדבר הזה, בתוך המציאות הזאת של עוברים לפניו כבני מרון, כאן נמצא כל הדין כולו. אז כבר הזכרנו מה שכתוב בדברי רבותינו. גם הגמרא הרי אומרת, כמן מצלינן העידנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זה היום תחילת מעשיך. תחילת מעשיך זה יום בריאת האדם. זה נקרא תחילת מעשיך. האדם הוא הבריאה היחידה. הבריאה היחידה. שיצירתו התחילה וביאמר אלוקים נעשה אדם. כל מעשה בראשית כולם כתוב ביאמר אלוקים יהי, ואחר כך כתוב ויעש. ויעש זה תמיד פעולה שנייה אחרי ויאמר. ויאמר ויעש. הויעש מגיע אחרי ביאמר אלוקים יהי רקיע, ויעש אלוקים את הרקיע. וכן בעוד כמה דברים כתוב ביאמר אלוקים ישרצו המים, ויעש אלוקים. כמה פעמים, אבל אף פעם הויעש הוא לא התחלה. ויעש זה סוף. עשייה זה תמיד תיקון הדבר, סוף דבר. סוף דבר זה ויעש. זה היום תחילת מעשיך, תחילת מעשיך. הפירוש תחילת מעשיך זה לשון רש"י. כולם נבראו במאמר. האדם נברא בידיים, במעשה, בפעולה. ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, צבר אפרו, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויאמר אלוקים נעשה אדם. תחילת יצירתו הייתה במה שנקרא עשייה. עשייה, עשייה זה תמיד. זה כתוב. הדברים כתובים בחז"ל, בראשונים, הדברים ידועים על הפסוק ועשתה את ציפורניה. זה נקרא תיקון הדבר, סוף תיקון הדבר. זה נקרא ועשה. זה נקרא לעשות. אשר ברא אלוקים לעשות. זה סוף תיקון הדבר. וכשבורא העולם אמר נעשה אדם, פירוש הדבר, זהו ה... תכלית, תיקון כל הבריאה כולה. זאת אומרת, זאת העשייה של כל הבריאה כולה. זה סוף המעשה של כל הבריאה כולה. זה היום תחילת מעשיך. כאן כביכול בורא העולם, כן, כאן בורא העולם התחיל ב... מה שנקרא יצירת התכלית של הבריאה כולה, הסוף מעשה של הבריאה היה ביום הזה. כעת כשאנחנו, כשכתוב במשנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אז פירוש הדבר, כמו שמלמדים אותנו כל רבותינו, כדרך שכל המועדים הם המועדים שנקבעו על מאורעות שקרו באותם ימים, כך ביציאת מצרים, כך במתן תורה. כך במה שנוגע לעשיית המשכן, שזה שייך לסוכות. כך ביום הכיפורים, יום חתונתו זה מתן תורה. היום הזה זהו היום של תחילת מעשיך. תחילת מעשיך זה נקרא תחילת בחינת התכלית, גילוי בחינת התכלית של העולם. בחינת תכליתו של עולם, מעשיך. עשייה זה לעולם תיקון הדבר, והעמדתו על הצורה הסופית. באופן היום הזה חוזרת ונאורה בריאת האדם כיצור יחידי. האדם נברא יחידי, וכתוב במשנה בסנהדרין, לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך. בורא העולם ברא את האדם יחיד, יחידי, לא למיניהו אלא אחד, אחד, ללמדך שכל המקיים צורת אדם אחת כאילו קיים עולם מלא, וכל המאבד צורת אדם אחת כאילו איבד עולם מלא. זאת אומרת, צורת האדם היא כל יחיד נידון ככל הבריאה כולה, כעולם מלא. אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו, כלל בתוכו את כל ההיקף העצום של כל הבריאה כולה, הכל, השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, כל ההיקף העצום, הכל היה כלול. אדם הראשון כלל את הכל בתוך מציאותו שלו. כך הייתה בריאתו, עיקר בריאתו הייתה כך. כיוון ששרח, כתוב בגמרא, הניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומיעתו, קיבץ את מציאותו והעמידו על מאה אמה. זה מיעוט ממש ממציאות שהיא מסוף העולם ועד סופו, עד ל... כך נראה האדם שלפני החטא, וכך נראה האדם שאחרי החטא. אבל העובדה שהאדם נברא יחידי, ללמדך, הכוונה, הללמדך חל גם על צורת אדם שלנו, על צורת אדם הממועטת. גם צורת אדם הממועטת היא יחידי, דהיינו היא עולם מלא. בגמרא בסוף פרק כמה דיומא כתוב, יש כמה קולות, קולות שהם הולכים מסוף העולם ועד סופו. אחד הקולות הוא קול נשמה היוצאת מן הגוף. זה קול שהוא עובר, אנחנו, זה היה צריך לזעזע את כל העולם כולו. רק כתוב בגמרא, ישנם קולות אחרים שמכסים את הקול הזה, כי מתגברים עליו ולא נותנים, לא מאפשרים לשים לב אליו, לא מאפשרים לשמוע אותו. אבל הקול כשלעצמו הוא הולך מסוף העולם ועד סופו, קול של אדם שיוצא מן העולם. כאן קורה מאורע שהוא שייך לכל העולם כולו. הקול הזה, יש כאן איזו צעקה שהיא עוברת מסוף העולם ועד סופו. אדם מסתלק מהעולם. אדם, כל אדם הוא יצור אחד ויחיד. כל אדם הוא יצירה חד פעמית, מעולם, מעולם. לא הייתה יצירה כזאת, לעולם לא תהיה. כל אדם ואדם. כל אדם הוא יחיד, יחיד. ומציאותו שלו היא אחת ויחידה. ומכיוון שהאדם בתודעתו, הוא נברא לשם כך, והדבר הזה הוא בכוחו. הוא כולל בתוכו את כל העולם כולו. כל אדם ואדם יכול לתת משמעות לכל העולם כולו. האדם יכול ללמוד את כל העולם כולו, יכול להבין את כל העולם כולו, ויכול להוציא, לגלות כבוד שמיים מכל העולם כולו. לכן כל אדם, כל אדם, הוא עולם מלא. כל מי שעומד בשעת יציאת נשמה של אדם מישראל, חייב לקרוא. כעל ספר תורה שנשרף. כל אדם מישראל, אדם פשוט, אדם פשוט, אדם שיתכן שלא ראה ספר תורה מימיו, צריך לקרוא עליו כאילו נשרף פה ספר תורה. האדם, אדם מישראל, כל אחד הוא בר הכי, שייך וגם חייב לדעת כל התורה כולה. וכל אדם הוא ספר תורה שלם. והתפיסה שלו, ההבנה שלו בספר תורה, היא מיוחדת לו. ואף אחד אחר, אף אחד אחר, לא יכול להגיע לאופן איך שהאדם הזה תופס את הספר תורה. הספר תורה הזה נסתלק כעת מהעולם. לצערנו, ברוב המכריע של המקרים, זה דבר שהוא רק בכוח, זה רק באפשרות. מה שנשרף כאן זה לא נשרף ספר תורה, אלא כאן נשרפה אפשרות של ספר תורה שלא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. גם על זה חייבים לקרוא, כל אדם ואדם. אם כל אדם ואדם הוא ספר תורה שלם, אז כביכול בורא העולם הסתכל באורייתא וברא עלמא. בורא העולם ברא את העולם, כן, הוא הסתכל בספר תורה והעתיק למציאות של הבריאה. המציאות של הבריאה היא העתקה מספר תורה. זאת אומרת שכל אדם ואדם כולל בתוכו את כל העולם כולו בהכרח. האדם נברא יחידי ללמדך, ללמדך שהוא עולם מלא בכל מקרה ובכל מצב. האדם הוא עולם מלא אחד שהוא כולל בתוכו את כל הבכוח, את כל הפוטנציאל שמונח באדם. אז כל אחד ואחד כולל בתוכו את כל האפשרויות. הוא יכול להשיג את הכל, כל מה שבני אדם יכולים להשיג, כל אחד ואחד יכול להשיג את זה לבד. היו כאלה שעשו את זה. אצל כל היתר זה בכוח. אבל זה קיים. עולם מלא. באופן מה שקורה בראש השנה הזה, שכביכול בורא העולם חוזר ובורא, חוזר ובורא, חוזר ובורא צורת אדם. אותו דבר, הדבר הזה שקרה באחד בתשרי, בשנה אחת, או אני בדי אמת, בשנה שתיים לבריאת העולם, כן. תחילת בריאת העולם הייתה בחפי באלו, וזאת שנה אחרת. אחד בתשרי זה כבר השנה הבאה. אז בשנה שתיים לבריאת העולם, באחד בתשרי נברא האדם. ומאז ועד היום, כביכול, בכל יום כזה, מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. היום הזה הוא תחילת מעשיך, וזה זיכרון ליום ראשון. וזה הטעם, כן, זה הטעם, הוא עניין הדין שהאדם נידון בראש השנה. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. כיוון שהיום הזה האדם נברא בו, ובריאת האדם הייתה בדין. בריאת האדם. כמו שכבר הזכרנו, כמה וכמה פעמים, בריאת האדם הייתה בשיקול, בשיקול גדול. היה דין, דין בפמליה של מעלה, כן יברא או אל יברא, כן יברא, אומרים אלו, אל יברא, אומרים אלו. והאדם נברא מתוך הדיון הזה, מתוך הדיון הזה, עד שאתם מדיינים, כבר נעשה אדם. האדם נברא מתוך השיקול הזה, מתוך הדין, הדין. דין זה נקרא שאנחנו דנים ואין לנו עדיין, אין לנו הכרעה אם האדם כן צריך להיברא או לא צריך להיברא. יש צד גדול שהאדם לא צריך להיברא, וזהו האדם. עצם בריאת האדם היא בריאה שחייב להיות בצד שהוא לא צריך להיברא. יש צד אחד שהוא כן צריך להיברא, ויש צד שהוא לא צריך להיברא. והבריאה שלו בעצמה היא בריאה שהיא לא מוכרעת עדיין. התפקיד של אדם, זה מה שהאדם חייב לעשות. על זה הוא נידון. אם הוא היה זה שהכריע את הכף לכן ייברא, או הוא לא עשה את זה, על זה הוא נידון. אם הוא לא עשה את זה, אז אין הכרעה שיברא. ואם אין הכרעה שיברא, אם נשאר ספק, ספק, אז ממתינים לו עד יום הכיפורים, ואז הוא נחתם, או לכאן או לכאן. אבל אם לא נשאר ספק, אלא אם הוא נמצא במצב שההכרעה של מציאותו היא עדיף שלא ייברא, אז הוא לא נכתב בספר החיים. זה עצמו של הדין. אבל בתוך מהלך הדין מונח העולם מלא של האדם. כל העולם מלא, כן, העובדה שכאן הנידון הוא בריאה של צורת אדם שהיא כוללת את כל העולם כולו, שהיא מסוף העולם ועד סופו. זה הנידון. היינו, מעצם הדין שהאדם נידון, מכאן בוקע ועולה, מכאן בוקעת ועולה גדולתו. עצם הנידון, הנידון הוא כאן. זאת שאלה על כל הבריאה, אם היא צריכה להיברא או לא צריכה להיברא. וכל אדם יחידי הוא דין של העולם כולו. נפסק להלכה ברמב"ם. זה גמרא בסוף פרק כמה לקידושין, וזה נפסק להלכה. והדין הזה נובע מתוך הדין של ראש השנה, כמו שמפורש בדברי הרמב"ם. לעולם, כך כתוב, לעולם יראה אדם עצמו, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם כולו, חציו זכאי וחציו חייב. חציו זכאי וחציו חייב זה, אין כאן הכרעה. אין כאן הכרעה חד משמעית של קיום. יש כאן ספק, יש כאן נידון, יש כאן דין שצריכים לדון אותו. יתקיים או לא יתקיים, ייברא או אל ייברא. עשה מצווה אחת, אשריו שיכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שיכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובות. כל אדם בכל עת ובכל שעה צריך לראות את עצמו כמו שאמרנו, כצורת אדם, כפי צורת האדם המקורית, צד של יברא וצד של אל יברא, חציו זכאי וחציו חייב. ואין הכרעה, אין הכרעה בשאלה כן יברא או אל יברא. את ההכרעה הוא חייב לעשות. כל אחד מבין שזאת הסיבה, זאת הסיבה מה שחזל אומרים, מה שכתוב בירושלמי בפרק ד' בראש השנה הלכה ח'. כל המועדים, במוספי כל המועדים כתוב ויקרבתם, מוספי ראש השנה כתוב ועשיתם, ועשיתם עולה לריח ניחוח להשם, פרים בני בקר שניים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה. ועשיתם, זה לשון מוזר, חוץ ממה שזה שינוי מכל המועדים, עצם הלשון מוזר מאוד. מה זה ועשיתם? מעלה אני עליכם, כיוון שעמדתם לפני בדין, מעלה אני עליכם, כאילו עשיתם עצמכם ונעשיתם בריאה חדשה. הדבר, האדם נברא כדי לגמור את בריאת עצמו, האדם עצמו צריך לסיים את בריאת עצמו, הוא צריך להיות זה שהוא עושה את עצמו, הוא מקיים את נעשה אדם. כאילו עשיתם עצמכם בריאה חדשה. האדם נברא בצלם אלוקים. רב חיים מוולוז'ין אומר בנפש החיים, ועל זה סובב הולך כל השער הראשון, האדם נברא בצלם אלוקים, השם הזה נבחר להיות צלמו של אדם, שם אלוקים נבחר. אומר רב חיים, שם אלוקים זהו השם של הבריאה. הבריאה נבראה בשם אלוקים. למד בית פעמים כתוב אלוקים במעשה בראשית. 32 פעם כתוב בששת ימי בראשית. ויאמר אלוקים, ויעש אלוקים, וירא אלוקים. 32 כאן. למד בית אלוקים של מעשה בראשית. וכשהאדם נברא בצלם אלוקים, האדם נברא בצלם של הבורא. והכוונה היא, הוא נברא להיות בורא. היינו, הוא נברא לסיים את בריאת עצמו, כי הוא נברא בשיקול, הוא נברא בדין, הוא נברא בצד של אל יברא. הוא נברא למרות שיש צד חזק של אל יברא, והוא נברא. היינו, ההכרעה נמצאת בידם, ואותה הכרעה נקראת ועשיתם של הקורבן של ראש השנה. זהו הוועשיתם את עצמכם בריאה חדשה. זאת אומרת, האדם כשהוא נברא בצלם אלוקים, בריאתו היא להיות בורא, ורק על ידי זה נשלם את הבריאה של עצמו. הוא כביכול גילוי שם אלוקים של בריאת עצמו. על זה האדם נידון בראש השנה. אלה הם הספרים הנפתחים. ספרי חיים. בספרי חיים כתובים אלו שהם כמו שנפסק להלכה ברם. זה השיקול. השיקול ששוקלים בראש השנה הוא לאיזה כיוון, לאיזה צד אותו אדם, אותו יחיד, מוכרע. לאיזה צד הוא מוכרע? אם הוא לצד ספרי חיים או חלילה לצד שכנגד. אם הוא נכתב בספרי חיים, זה נקרא ספרם של צדיקים. ספרם של צדיקים זה נקרא ספרם של אותם בני אדם שהכריעו את עצמם לכף זכות אחד, זה הדין. תוספות. הדבר ידוע למי שלמד את סוגיית הגמרא, הדבר ידוע, תוספות, ורוב הראשונים, דנים מה עיקר הדין של ראש השנה. הדין הוא חיי העולם הבא, היינו וייצר השם אלוקים את האדם. כתוב בשני יהודים, חז"ל אומרים, רש"י מביא, וייצר שתי יצירות. יצירת האדם היא שתי יצירות, יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. האדם נוצר כדי לחיות פה, והאדם נוצר עם יצירה לעולם הבא. חיי עולם נטע בתוכנו. וכתוב בראשונים, תוספות, כל הראשונים. אומרים שעל שני הדברים האדם נידון. האדם נידון על כל הוויצר השם אלוקים את האדם. הוא נידון גם על העולם הבא. יש אומרים רק על העולם הבא, יש אומרים גם על העולם הבא. הרמב״ם לא מבדיל, לא מבדיל ביניהם. המשמעות היא של ספרי חיים וספרי מתים כוללים בתוכם את כל מה שכלול בויצר השם אלוקים את האדם. מדובר על חיים, גם חיי שעה וגם חיי עולם. כל החיים. כל החיים. מתים, רשעים בחייהם קרויים מתים. צדיקים גם במיטתם קרויים חיים. מי שכתוב בספרי חיים, הוא כתוב בספר חיים. חיים. מדובר פה גם על חיי שעה וגם על חיי עולם. יצירת האדם כוללת בתוכה שתי יצירות. יצירה בחי אלמה ויצירה באלמה דעתי. דהיינו, כיוון שהמדובר הוא גם על יצירה בעולם הזה וגם על יצירה בחיי עולם, צריך להבין מה שנראה מתוך הדברים, וזה מפורש בדברי רבותינו, דברי הרב הארי, זה כתוב מפורש ממש. קצבת החיים שאדם מקבל היא היקף של שנה אחת. זהו ולא יותר. זה נקרא היקף שלם של חיים. וכביכול בורא העולם את כל החשבונות, כל החשבונות, כל ההשפעות, הוא דן עליהם בכל שנה עוד פעם. האדם, קצבת החיים שלו הולכת, אנחנו נמצאים בימים האחרונים של השנה. כן, היום היה יום חמישי, ויותר השנה לא יהיה יום חמישי. עכשיו מתחיל יום השישי האחרון בשנה הזאת. וכך כל השבוע. אנחנו נמצאים בימים האחרונים של השנה, ואנחנו לא חיים, התודעה שלנו לא קולטת שחיינו אוזלים והולכים. אנחנו צריכים לקבל קצבת חיים חדשה, אחרת אנחנו סיימנו. קצבת החיים שניתנה לנו נגמרת. עד כאן אנחנו בסוף ימינו. כל שנה כל כל שנה היא היקף שלם של חיים, שלם, מראש שנה אחד לראש שנה שני. קיבלנו מה שהוקצב לנו וזה מסתיים, זה מסתיים, ואנחנו מחכים לקצבת חיים חדשה, ואנחנו מתפללים, אנחנו משתדלים, מנסים להשתדל שניכתב בספר חיים. אבל אנחנו פשוט לא חיים בתודעה הנכונה שקצבת החיים שניתנת לנו היא בעצם תחיית המתים. אנחנו כבר סיימנו את חיינו, זאת אומרת אנחנו מסיימים ואורחים. זאת הקצבה שניתנה לנו, וכעת כשאנחנו מקווים מאוד לקבל קצבת חיים חדשה, להיכתב עוד פעם בספר החיים, החיים האלה הם חיים אחרי שהחיים הקודמים נגמרו. זה לא המשך. זה לא המשך. זאת קצבה חדשה. אלו חיים חדשים. מעלה אני עליכם כאילו נעשיתם בריאה חדשה. כיוון שעמדתם לפני בדין, נעשיתם בריאה חדשה. הבריאה הישנה, הבריאה הקודמת, הבריאה של השנה שעברה, קלטה והלכה לה. והיא איננה, היא קלטה והלכה עם השנה ועם כל כללותיה. זה נגמר. עכשיו אנחנו נעשינו בריאה חדשה, אנחנו הולכים, מקווים לעשות בריאה חדשה. נתבונן, נתבונן. כתוב בגמרא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. במשנה כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעה עם מעשה ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים, או לפי הגרסה שבידינו, אין תחיית המתים מן התורה. גרסת הרמב״ם, האומר אין תחיית המתים, היינו מי שלא מאמין בתחיית המתים, מי שלא מאמין בתחיית המתים לא יחיה בתחיית המתים. וכאן יש נקודה של חידוש. נקודה של חידוש, אם זה חידוש או לא, בכל אופן לא שמים לב לזה. אם לא מעיינים בדבר, לא שמים לב לזה. כתוב במשנה שמי שלא מאמין בתחיית המתים, תנא כתוב, הברייתא מסבירה את דברי המשנה, תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. מכאן אנחנו לומדים כמה דברים. כשאומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, פירוש הדברים, יש להם חלק בתחיית המתים. זה פירוש המילה העולם הבא. העולם הבא זה עולם שמגיע אחרי החיים שאנחנו חיינו. אחרי החיים שחיינו. זה נקרא העולם הבא. ולכן כתוב, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. בלשון המשנה, לא יהיה לו חלק, הכוונה, אין להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, תחיית המתים הוא העולם הבא. במילים אחרות, העולם הבא פירוש, העולם שבא, הרמב״ם מפרש את זה, זה שהעולם נקרא העולם הבא, זה שקראו אותו חכמים העולם הבא, לא מפני שאינו מצוי אתה, וזה העולם עובד ואחר כך יבוא אותו העולם. אין הדבר כן, אלא הרי הוא מצוי ועומד, שנאמר אשר צפנת, מה רב תופך אשר צפנת לירח. זה נסתר, זה לא גלוי, אבל הוא קיים. פעלת לחוסים בך, כבר פעלת, כבר צפנת, זה כבר נמצא. ולא קראו העולם הבא, אלא מפני שאותם החיים באים לו לאדם אחר חיי העולם הזה, שאנו קיימים בו בגוף ונפש. וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה. הזה, בדרך כלל בשפה, מה שעומד כנגד הזה, זה ההוא. וצריך היה לקרוא לזה העולם הזה, ולזה העולם ההוא. ככה זה בשפה תמיד, כן? זה הנוכח, והוא זה הנעלם, הלא נוכח. קוראים לזה העולם הבא, זה לא הצד שכנגד להזה. זה מה שהיה קשה לו לרמב״ם. למה חכמים קוראים לזה העולם הבא? הרמב״ם מיישב, קוראים לזה העולם הבא משום שהוא מגיע תמיד אחרי חיי העולם הזה. אחרי שחיינו פה, אנחנו חיים שם את אחרי החיים פה. זה נקרא העולם הבא. זה לעולם, כן, לעולם זה עולם שמגיע אחרי החיים שחיינו פה. זה פירוש העולם הבא. את העולם הבא קונים בעולם הזה. בעולם הזה מרוויחים אותו, ומכאן זוכים בו. לכן הוא חייב להיות אחרי חיי העולם הזה. מובן. עכשיו להבין, עד כמה שאפשר, עד כמה שאפשר. מה מונח בשורש הדבר שכביכול בורא העולם מתעסק בבריאתנו שלנו ביום ראש השנה? כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ויש נידון כן ייברא או אל ייברא, ומי שמוכרע שכן ייברא נכתב בספר חיים. החיים האלה יש להם טעם של עולם הבא. החיים האלה הם חיים שבאים אחרי שאנחנו חיינו השנה. השנה, אנחנו כעת מסיימים, עומדים לסיים את החיים שחיינו השנה הזאת. ואנחנו עתידים לקבל ומקווים שנקבל, מתפללים שנקבל את החיים שמגיעים אחרי חיי השנה הזאת. זה מה שהכריח את רבותינו הראשונים לומר שבראש השנה דנים על חיי העולם הבא. אם דנים מתוך החיים של השנה הקודמת על מה שיבוא בשנה הבאה, זה מסע ומתן, זה דיון על חיי העולם הבא. כל יצירה כשם שיצירת אדם הראשון הייתה וייצר בשני יהודים, כך יצירת כל אדם ואדם בראש השנה זה וייצר בשני יהודים. ויצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא, והיצירה הזאת היא בעצם החיים שאנחנו זוכים בהם אנחנו זוכים בהם לחיות אותם בעולם הזה. אבל הנידון הוא חיים שבאים אחרי חיים. זאת אומרת, אנחנו נידונים על חיים שזכינו בהם מכוח החיים שחיינו. מכוח אותם חיים שחיינו בשנה הקודמת, על זה אנחנו נידונים. מכוח החיים האלה אנחנו זוכים בחיים שבאים אחרי. זו תחייה שבאה אחרי חיי העולם פה. אנחנו, כמו שאמרנו, נראה לנו בטעות שאנחנו ממשיכים לחיות. אנחנו לא ממשיכים לחיות. אנחנו חיים, אם אנחנו עומדים בדין, אנחנו נעשינו בריאה חדשה. בריאה חדשה פירוש. בריאה שהיא לא ממשיכה את הבריאה הקודמת. אלה לא חיים המשך של הבריאה הקודמת. זאת בריאה חדשה. עכשיו ננסה להבין, בורא העולם קבע חיי עולם הבא זוכה מי שמאמין בחיי עולם הבא. מי שלא מאמין בחיי העולם הבא לא זוכה בהם. כלומר, במילים אחרות, מי שאין לו חלק לעולם הבא, באמת, מי שאין לו חלק לעולם הבא, לא נעשה בריאה חדשה. בעצם, זה מה שכתוב בתוספות. גם על זה אנחנו נידונים בראש השנה. ממילא מי שאין לו חלק בזה, אז הוא לא נידון להיכתב בספר החיים. וכמו שאמרנו, לאותם ראשונים שלא מבדילים בין חיי העולם הזה לחיי העולם הבא, לספר החיים כולל את כל עניין החיים. מי שלא מאמין, היינו מי שאין לו חלק, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, מי שאין לו חלק לעולם הבא, מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יקבל אותי. אנחנו צריכים לקבל כעת, שבוע הבא, אנחנו עתידים בעזרת השם, לקבל מה שנקרא, להיות בריאה חדשה. זה הדין של ראש השנה. הדין של ראש השנה עושה אותנו לבעשיתם, נעשינו בריאה חדשה. החיים האלה שאנחנו זוכים בהם, אמורים, עתידים, בעזרת השם, לזכות בהם. החיים האלה הם חיים שאם חלילה, למי שאין לו חלק לחיים של תחייה, מי שאין לו חלק בתחיית המתים, מי שלא מאמין בתחיית המתים, אין לו חלק בתחיית המתים. מי שרוצה להיעשות בריאה חדשה, חייב להבין, שהדבר הזה מגיע לנו מכוח חיי עולם נצא בתוכנו. כך גזרה חוכמתו יתברך, וכך קבע הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם ובעיקר בבריאת האדם. כך נקבע. לעולם הבא זוכה מי שמאמין בו. מי שלא מאמין לא יקבל. מי שמאמין יקבל. זאת אומרת, מי שמאמין, אז כביכול בורא העולם הוא נאמן. כך כתוב, כך אנחנו אומרים בברכת תחיית המתים. ונאמן אתה להחיות מתים. ונאמן אתה להחיות מתים, זה הכוונה. כביכול בורא העולם מקיים אמונתו לאישי נפש. את אמונתו הוא מקיים. מי שלא מאמין, אין למי לקיים את אמונתו. את זה מקבלים המאמינים. כביכול בורא העולם מחיה את המתים. אבל תחיית המתים באה מכוח קיום אמונתו. אלו המילים, הרי כך אנחנו אומרים, מקיים אמונתו לשני אפה. נאמן אתה להחיות מתים. זה סיום הברכה. ובזה אנחנו מסיימים, ברוך אתה השם בחיי המתים. נאמן אתה להחיות מתים. ואנחנו מסיימים את הברכה, ברוך אתה השם בחיי המתים. הברכה הזאת זו ברכה שברך יצחק. כשהוא נעקד על גבי המזבח, ויצאה נשמתו, פרחה נשמתו. וכשנתגלה הדיבור, היה הדיבור לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. חזרה נשמתו לגופו, והוא עמד וברך ברוך אתה השם בחיי אמיתי. זאת הברכה של יצחק אבינו. כולם יודעים, זה דבר ידוע, מפורסם, זה כתוב, בגמרא זה כתוב כמה וכמה פעמים. אנחנו אומרים את זה גם בנוסח התפילה. אנחנו זוכים בדין בראש השנה רק בזכות יצחק. תקעו לפניי בשופר של עין, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק, ואני מעלה עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אני מעלה עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניו. עקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. ברוך אתה השם, זוכר הברית. כך כביכול עולה זיכרוננו לפניו לטובה. יצחק. יצחק הביא לנו את תחיית המתים. העמידה שלנו בדין היא מכוח תחיית המתים שהביא לנו יצחק. תחיית המתים הזאת שיצחק זכה בה ומכוחו אנחנו חיים. זה כבר כתוב. זה כתוב בתיקוני הזוהר. שיצחק אותיות קץ חי. קץ חי. דהיינו, חייו הם חיים שהם יונקים מאחרי הקץ. לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. יצחק חי את אותו קץ הימין פה. הוא היה הקץ החי. תחיית המתים. לזכות בזה זוכה מי שמאמין. וכך נקבע הדבר, החיים האלה ניתנו רק למי שמאמין בהם. אבל מי שמאמין בהם, אז כביכול בורא העולם נאמן להחיות מתים. הדבר ברור, הדבר ברור, אין בזה שום ספק. כל בר דעת מבין, תחיית המתים היא נס. תחיית המתים היא נס. אבל למאמין הוא בטוח, הנס הזה יבוא. הנס הזה יבוא כי אנחנו מובטחים, כביכול בורא העולם נאמן להחיות מתים. כאן אנחנו מוצאים, זהו המקום היחידי בעצם, שאנחנו מוצאים נס שיכולים להיות בטוחים בו. אין לך נס גדול מזה. אין לך נס גדול מזה. תחיית המתים זה דבר שהוא נס, פלא. אנטונינוס, מלך רומי, היה בקשר קרוב, קשר ידידות קרוב, עד כדי שכשהוא מת אמר רבי נתפרדה חדילה. קשר קרוב עם רבי, רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש. קשר קרוב, קשר אמיץ, קשר ש... קשר גם לא מובן כל כך, אבל בכל אופן, זה קשר שהוא מעבר לדעתנו שלנו. והוא ביטל את עצמו, הוא השפיל את עצמו. רבי לא קיבל את מה שהוא רצה, אבל הוא שם את עצמו כמשרת, אחרון המשרתים של רבי. הוא התכופף כדי שרבי יעלה עליו כדי לעלות לנוח על מיטתו. רבי לא קיבל את השירות הזה. אבל זה מה שהוא עשה. אותו אנטונינוס ביקש מרבי שכשהוא מגיע אליו, הוא היה מגיע אליו במחילות שתחת הקרקע, במיני דרכים, לא דרכים, דרכים לא ידועות, הוא היה מגיע עם אחד ממשרתיו. הוא היה דואג שאותו משרת, כן, יישאר שם. הוא היה עורר אותו. כדי שהוא לא יוכל לספר שהוא מגיע לרב. פעם אחת נכנס ומצא את אחד מתלמידי רבי בבית. וזה יטריד אותו, לא היה לו, הוא לא רצה בזה. אז הוא רצה להיפטר ממנו. אז הוא אומר לו, תראה, אני באתי עם מישהו ליד הפתח, הוא נמצא. לך תקרא לו, אני זקוק לו. אז הוא הבין, הוא ילך ויראה שהוא מת, אז הוא יברח, יסתלק. הוא יפחד מכל מיני הסתפחויות, זה דבר משונה, זה דבר נורא והיום. פה מדובר על מלך. אז הוא הלך והביא אותו. הביא אותו. כתוב, הגמרא אומרת, אנטונינוס פרץ בבכי. פרץ בבכי. הוא אמר, ידענה, דזוטרה דאית בחור, יכול להחיות מתי. אני יודע שאצל תלמידי רבי, הקטן ביותר שבכם, יכול להחיות מתי. אבל אני בכל זאת מבקש, שכשאני מגיע הנה, שאף אחד לא יהיה. ככה הגמרא מספרת. זה גמרא, מסכת עבודה זרה, ודף י"ד, הגמרא מספרת. בכה אנטונינוס. ידענה דזוטרא דאית בחור, יכול להחיות מתי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל הם בני תחיית המתים. עד כדי כך שבשבילם הדבר הזה הוא זה דבר ש אלישע עשה את זה פעמיים. פעמיים. וזה מכוח הברכה של יהינה פי שניים ברוחך אליי. אליהו החיה מת אחד, ואלישע שני מתים. והקטן ביותר בבית רבי יכול היה להחיות מתים. ככה זה. במקום שהתורה נמצאת, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. כל המשתמש באור תורה הוא מחובר למערכת שנקראת תחיית המתים. אני חוזר אלינו. אלינו, אנחנו. אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. אנחנו עתידים. אני מדבר על השבוע הבא. אני מדבר על יום הדין. אנחנו עתידים. כך אני מקווה, מאחל לכולם. אבל אנחנו עתידים לזכות בדין. לזכות בדין פירוש לעשות בריאה חדשה. לעשות בריאה חדשה פירוש לזכות למה שנקרא תחיית מתים. תחיית מתים. תחיית מתים היא נס. רמז לדבר. ששחייה בדין היא מעין תחיית המתים. לא מעין, אלא תחיית המתים כפשוטו. בכל מקום שמדברים על תחיית המתים, אז אנחנו אומרים את שבחו של בורא העולם. אין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה. כשמדברים על תחיית המתים, אז שם אנחנו מציינים כביכול את השבח של מי דומה לך. אין דומה כביכול. אין דומה. הפירוש של אין דומה, הגמרא אומרת, רבי גמליאל דרש, עתידה אישה שתלד בכל יום. לגלג עליו אותו, עתידה אישה זה הכוונה בעולם הבא, בעולם שיבוא. לגלג עליו אותו תלמיד. זה לא יכול להיות. אין קול חדש תחת השמש. אמר לו רבי גמליאל, בוא ואראה דוגמתו בעולם הזה. אני אראה לך דוגמה לזה בעולם הזה. והראה לו תרנגול. תרנגול. תרנגולת יולדת כל יום. אם יש דוגמה לדבר בעולם הזה, יש דוגמה לדבר בעולם הזה. אז הדבר הזה מקטין את ה... זה לא... זה עושה את זה ללא דבר חדש. כבר יש דוגמה לזה. תחיית המתים אין דומה לך. אין דוגמה בעולם הזה לתחיית המתים. העולם הזה כולו במהלך הפוך. בעולם הזה חיים מתים. מתים לא חיים. בסדר החיים בעולם הזה. אז החיים מתים. המתים לא חיים פה. ואין לנו דוגמה בעולם הזה לתחיית המתים. אני מתכוון, תחיית המתים לא בדומה ל, כן, ל, להיווצרות של דברים שהם, דברים טבעיים שהם נולדים וזה נראה שהם יצורים חדשים. מתים שחוזרים וחיים. אין דוגמה. בעולם הזה אין דוגמה. לכן השבח של אין דומה לך מושיענו, או מי כמוך בעל גבורות, או מי דומה לך, נאמר על תחיית המתים. כאן אין לזה דוגמה בעולם הזה. עוד פעם אחת נאמר השבח הזה. פעם אחת. כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. וזה סיום הברכה של שופרות. ברוך אתה השם, שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים. שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים. זאת השמיעה, השמיעה שהיא מזכה אותנו בדין. זאת אומרת, השחייה שלנו בדין בראש השנה עניינה סוג אחר של חיים. נעשיתם בריאה חדשה. בריאה חדשה. אלו חיים מסוג אחר. אלו חיים שהם לא המשך של חיינו בשנה הזאת. בשנה הקודמת. אנחנו לא חיים. לא חיים חיי המשך. הדבר הזה נקבע בעצם טבעם של דברים. בעצם טבעם של דברים. כיוון שבורא העולם מעמיד אותנו בדין ונתן לנו את האפשרויות לזכות בדין. מאזין תרועה ואין דומה לך. כך נזכה בדין. זאת אומרת, אם אנחנו נשמע את קול שופר, אנחנו נשמע את קול השופר באופן של גם תחיית המתים עצמה תבוא על ידי שופר. מפורש, מפורש בעיקר בפיוטים של שופרות. המון פסוקים ש... השופר הזה הוא אילו של יצחק. הוא מעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. עקדתם עצמכם לפניי, זה הכוונה. שאתם יכולים לעמוד ולברך. ברוך אתה השם בחיי המתים. זאת הברכה של יצחק, וזאת הברכה שאנחנו כולנו מברכים, כולנו מברכים. צריכים לברך אותה בראש השנה. מכוחה אנחנו זוכים בדין. מכאן היום טוב. מכאן היום טוב. זה יום דין. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. אבל מכיוון שהובטחנו, הובטחנו, אז כביכול בורא העולם נאמן להחיות מתים. כביכול בורא העולם מקיים אמונתו. מקיים אמונתו. היינו, זאת האפשרות האחת והיחידה לזכות בדין. להיעשות בריאה חדשה. להיעשות בריאה חדשה, הדבר הזה כולו נס. אבל הנס הזה הוא נס שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו. כי בורא העולם נאמן להחיות מתים. אותה זכות של יצחק היא זאת שעומדת לנו לזכות בדין ולהתחבר לתחיית המתים. זה הדבר, זה הדבר בעצם, בשבילנו זה הדבר היחידי. שהאמונה יוצרת את המציאות. זאת לא אמונה שאנחנו מאמינים באיזשהו דבר, וזאת אמונה במציאות קיימת. מי שלא מאמין, המציאות קיימת בלאו הכי. מי שלא מאמין בביאת המשיח, גם יחיה כשמשיח יבוא. יקבל את העונש, מגיע לו, וכן, כן. אבל לא שמענו שמי שלא מאמין בביאת המשיח, זה לא כתוב. אז הוא לא יהיה בביאת המשיח. מי שלא מאמין בתחיית המתים לא יקבל את זה. מקבל את זה רק, אנחנו מקבלים את זה רק ממי שמקיים אמונתו לישני עפר. נאמן אתה לאחיות מתים. הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. זה הדבר שאנחנו צריכים לזכור. אנחנו בראש השנה לא זוכים להמשך חיים. לא זה, לא את הדבר הזה אנחנו מקבלים. המשך חיים, לא אלה החיים שאנחנו מצפים להם. להיכתב בספר החיים, להיכתב, היינו להיכתב מחדש, להיעשות בריאה חדשה. להיכתב מחדש בספר החיים של השנה הבאה. השנה הזאת, הספר של השנה הזאת הוא כבר בדפים האחרונים שלו. הספר של השנה הבאה צריך להיכתב. וכל מי שנכתב לחיים, נכתב להיות בריאה חדשה. הוא לא נכתב לחיי המשך. הספר של השנה הבאה הוא ספר בפני עצמו. הוא לא חלק ב'. זה ספר של, כל שנה יש לה את הספר שלה. כל שנה זה מחזור חיים, עם ספר משלו. זה מה שרצינו לבאר. המבין יתבונן בדברים ויראה במה אנחנו, מדוע אנחנו גוי גדול, מדוע אנחנו שמחים לקראת המשפט. השמחה שיש לנו לקראת המשפט זה משהו נפלא. כבר אמרנו כבר הרבה פעמים, שמחה לשמחה מה זו עושה? מה עניינה של שמחה? השמחה היא תמיד, בכל מצב, בכל מקרה. השמחה היא תמיד. כשאנחנו יוצאים קצת מהגבולות הצרים, זכר לדבר, כבר הזכרנו את זה כבר, אנחנו מזכירים את זה כבר עשרות שנים. זכר לדבר, טפח שוחק, טפח שמח, זה טפח. אבל הוא קצת יותר גדול. כשאנחנו יוצאים קצת מהגבולות הצרים, ואנחנו מתחילים כאילו איזה עם הרגשה שאנחנו לא באמת בגבולות הצרים. כשאנחנו בגבולות הצרים ממש, בתוך הגבולות, אז אנחנו בתוך טפח עצב, לא שמח. אנחנו מקובצים, מצומצמים. טפח שמח זה טפח גדול יותר. זאת אומרת, עם תחילת יציאה למרחב, עם תחילת יציאה, עם איזושהי פסיעה קטנה לבלי גבול, מתחברים לה מעבר לגבול. זה שמחה. אדם שמח שהוא מתחבר במשהו, יוצא במשהו מהגבולות הצרים של הקיום, והוא מתחבר לה בלי גבול. אדם שמח כשנולד לו צאצא, אדם שמח כשהוא נושא אישה, מציאותו מתרחבת, גדלה, או שהוא זוכה לאיזו הערה, וגם בזה הוא מציאותו גדלה, מתרחבת. זאת השמחה. השמחה שאנחנו שמחים ביום הדין, זה השמחה שמכוחו של יום הדין אנחנו עוברים להיות עולם מלא. עולם מלא. אין כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה. כביכול בורא העולם הוא מלך חפץ בחיים. מלך חפץ בחיים. חיים ברצונו. חי אני נאום השם. כביכול בורא העולם נשבע, כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה. את זה אני חפץ. אני חפץ בחיים. בחיים אני חפץ. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו, שנזכה כולנו להיכתב בספרם של צדיקים, בספר החיים. תודה רבה. Thank you.